כן, אנחנו עוסקים ספר שמות. עכשיו זה כבר, כשהתחלנו בחורף, אז היה בבראשית, וכולם, אנחנו בשמות, אז זה היה יותר קשה. עכשיו מרגישים שאנחנו, היום זה שיעור פרשת שבוע, כן? היום זה, אנחנו עדיין בפרשת שמות. כן, ושם אנחנו, מהיסודות של גאולת מצרים, אנחנו לומדים גם את היסודות של הגאולה, עכשיו את הגאולה הזאת, לדורנו. לכן אנחנו עוברים הרבה על הספר הזה ולומדים, כגאולה אחרונה, כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. אז כתוב שם ככה, והיו בימים, הנה יש שם דף מאחוריך, והיו בימים הרבים ההם, כן, אנחנו רוצים לראות מה גורם שהקדוש ברוך הוא שומע את קולם של ישראל, כן, ישראל זועקים, מתפללים לשם, מה? מה היה שם? חזרו בתשובה שהשם החליט להושיע אותם. בואו נראה. כתוב, ויהיה בערבים הרבים ההם, ויעמד במקור אחד, ויעמד מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. כן? מן העבודה. וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, יש כאן, ויער אלוקים, את בני ישראל וידע אלוקים. מעמד אותנו, אז מה השם שמה? מה, כן, אמרנו, האם חזרו בתשובה? אומר אור החיים הקדוש, במקור שתיים, מן העבודה, כתוב, ותעל שבתם לאלוקים מן העבודה. אומר אור החיים, פירוש, לא שצעקו לאל שיושיעם, כן? אדם שקורא את הפסוקים פה חושב, יש איזה, אולי איזה התעוררות, איזה, עם ישראל מבינים, צריך כבר, הרי חזן מתארים את עם ישראל במצרים, כממתת שערי טומאה, לא פשוט, לא יודע אם פעם היה לנו מצב כזה, היה מצב מאוד קשה, כן? יש תיאורים בחזן כתוב, חמושים עלו בני ישראל, חמושים עלו בני ישראל, חמישית עלתה, והשאר לא עלו, כי הם לא רצו לצאת, לא האמינו בגאולה. אבל בכל אלה שעלו ואלה שיצאו, ושישים ריבו שיוצאים ממצרים, כן? הם גם לא במצב הכי מרומם. הקדוש ברוך הוא מוציא אותם. מתוך מה? אז הוא מלמד אור החיים, הדבר הראשון. מה שהקדוש ברוך הוא פה שומע, הוא שומע את עם ישראל צועקים. צועקים. עצם הצעקה הזאת היא מתקבצה הקדוש ברוך הוא. כן, הוא אומר, לא! תראו את מקור שתיים אדם. פירוש, לא שצעקו לאל שיושיעם. הם עוד לא הגיעו להכרה, הקדוש ברוך הוא תציל אותנו. זה עוד לא התחיל. אלא שצעקו מן הצער, כי אדם הצועק מכאבו. הוא מודיע כתוב, כי אותה צעקה עלתה לפני השם. והוא אומרו שבעתם. כן? כמו, כן, שבעתם, שוע, זה צעקה. כלומר, אמרו, כלומר, יוצא, הם לא אמרו, שקדוש ברוך הוא תציל אותנו. והם אמרו, איי, כואב לנו, הצילו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מי צועק? בני צועקים, כואב לכם. אני בא להושיע אתכם. זה ככה, נכון? זה גם באבא ובן זה ככה, לא? אבא, לא יודע, כועס על הבן שלו, ופתאום הוא רץ, הוא ברח, והוא נופל, הוא בוכה. אז מה? הילד עכשיו לא בוכה, כי הוא חזר בתשובה על מה שהוא עשה. הוא בוכה, הוא צועק. גם הוא לא אומר, אבא, תציל אותי. הוא אומר, איי, כואב לי. אז האבא רץ לראות, מה, קיבלת מכה? הוא לא אומר, מגיע לך. יש כאלה שאומר, מגיע לך, אבל זה טעות חינוכית, כן? מי שאומר, מגיע לך. אז קודם כל, יש צעקה? הקדוש ברוך הוא כואב. לדעת שיש ערך בצעקה. יש ערך בצעקה. כן? זה אומר, מן העבודה? פירוש מצער העבודה. וישמע השם את נעקתם, ממשיך אור החיים, פירוש הרמת כל כאבם. מה? נפלא אור החיים הזה. אחד מרבותיי, לימדני פעם, אור החיים הזה. לא תדעו, מה היה? אני אומר, נלמד יסודות הגאולה של מצרים, נבין גם יסודות הגאולה של דורנו. עוד דבר חשוב. זה נקודה אחת שרציתי לראות לכם, עוד נמשיך בה אולי בהמשך. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה, זה גם בפרשה שלנו, אומר לו השם למשה, לך אמור לבני ישראל, פקוד פקדתי אתכם, ואת עשוי לכם במצרים. כן, אחרי הדבר הזה, מיד, אם אנחנו רואים בפרשה שלנו, בני ישראל צועקים וידע אלוקים, ואז כתוב, משה רואה צון יתרו, והוא הולך להר סיני, מגיע להר חורב, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וכן, הקדוש ברוך הוא שמע את הצעקה, אומר, הגיע הזמן למצוא גואל, ודיברנו על התכונות של משה רבנו, ולמה שבחר בו למנהיג, עשינו פה כמה בהורים בינתיים, אז אומר, לך אמר, פקוד פקדתי אתכם. מה זה המילים האלה? פקוד פקדתי. הוא אומר, זכרתי אתכם. אני זוכר את מה שעשו לכם, עכשיו באתי לגאול אתכם. אבל חז"ל אומרים, שלא שתמה, המילים האלה, פקוד פקדתי, זה סיסמה של גאולה. סיסמה של גאולה. הנה, תראו כאן מקור 3. אמר לו, מסורתי בידם יוסף, שבלשון הזה, אני גואלם. לך אמור להם, זה הסימן. כן? אם אנחנו זוכרים בפרשה שקראנו, פרשת ויחי, וישבע יוסף את אחיו, אני זוכר בדיוק, וישבע יוסף את אחיו, בראשית, ויאמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי, מי זה איתכם? אמר להם, מי שזוכר, כן, פרשת ויחי שקראנו, סיימנו השבת שעברה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואתם יודעים עצמתיים מזה איתכם. עכשיו, השם אומר למשה, אז שם חזל אומרים, רשי אומר שם במקום, איפה, אתה יודע, חומש עם רשי, אין לנו חומש עם רשי שמות, חומש עם רשי, בראשית, סליחה, בראשית. בטח יש כאן, כאן למעלה, במדף השני, תודה, סליחה. בסוף, כן, פרשת ויחי, ויום יסב אליך, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אלה שנשבע לאברהם, יצחק ויעקב. עוד וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה אתכם. אז אמנם, כאן רש"י לא אומר את זה. מה שאומר את זה אצלנו, כנראה. חשבתי שכתוב את זה גם שם, אבל זה כתוב כאן. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אמור להם לבני ישראל, פקוד פקדתי אתכם. אומר, ושמעו לקוליך, כן? ושמעו לקוליך, אומר רש"י הזה, מעליהם, כיוון שתאמר להם לשון זה, ישמעו לקוליך, שכבר סימן זה מסור בידם יעקב ויוסף, שבלשון הזה הם נגלים. יעקב אמר, ואלוקים יפקוד יפקוד אתכם. יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. למרות שהפרשים אומרים לכאורה ששניהם נאמרו, יוסף אמר, כפי שהיינו בפסוקים, אומרים, כנראה אחד מהם, יעקב אמר ליוסף. אז היה סימן, יש סיסמה, פקוד יפקוד, יבוא הגואל ויגיד, השם התגלה אליי בלשון הזאת, ושפקוד פקדתי אתכם, תדעו שזה הגואל. אבל יש איזו קושייה. מה קושייה יש על הדבר הזה? יכול יבוא אדם, כן? וימציא, יגיד, אני הגואל. מה, אם זה סיסמה שכל ישראל יודעים אותה, כן? זה סיסמה שהייתה מתהלכת שם בגושן, שיבוא הגואל ויגיד, פקוד פקדתי, תדעו שיש גאולה? אז יבוא אחד, גנב, רמאי, משיח שקר, יבוא יגיד, עם ישראל, השם אמר לי, פקוד פקדתי, בוא נלך לארץ ישראל. מי אמר שלא יגנוב? מי אמר שלא ירמה? שואל את זה הרמב"ן, תראו מקור 4.
אז מה, משיח, על מה? נביא שהוא אמת? אבל יש סימנים. אין סימנים לנביא שהוא נביא אמת או שקר?
לא, אבל כאן אמר להם, הסימן, תראו מקור 3, אמר לו, מסורתי בידם יוסף, שבלשון הזה אני גואלם, לך מה זה הסימן. אם יבוא הגואל ויגיד לכם, פקוד פקדתי, השם יתגלה אליי ואמר לי, פקוד פקדתי, תדעו שזה הגואל. נו, אז זה מישהו יכול לגנוב את זה. עכשיו, כל ישראל יודעים שזה הסימן. אז מישהו יכול לבוא לעשות את עצמו, אני זה, השם נתגלה אליי, פקוד פקדתי, ובואו נצא. אולי זה יהיה גניבה, אולי זה משיח שקר. איך נדע? אומר הרמב"ן, ושמעו לקולך מאליהם, וכיוון שאתה, הנה, הוא מביא את הרש"י הזה שקראתי לכם, ושמעו לקולך מאליהם, כיוון שתאמר להם לשון זה, מיד ישמעו לקולך, שכבר סימן זה מסור בידיים יעקב ויוסף, שזון מגלים. יעקב אמר להם, אלוקים פקוד יפקוד אתכם, יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, לשון רש"י. כן, הרמב"ן הרבה פעמים מביא את רש"י, וחולק, שואל, מקשה, מסכים. הרמב"ן הרבה עוסק עם רש"י. אולי, הוא אומר, ידרוש הרב, כי יוסף אמר פעמיים, פקוד יפקוד, להגיד שהייתה מסורת בידו מאביו. אולי זה כנגד השאלה איפה ראינו שיעקב אמר. כן? לא ראינו שיעקב אמר, יוסף אמר פעמיים, אז זה נחשב כאילו שיעקב אמר. הוא מביא, הוא באלה שמות רבה נאמר במדרש, מה שהקראנו, מיד, ושמעו לכולך, למה? שמסורת גאולה היא בידם, שכל גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה, יגיד את המילים האלה, פקוד פקדתי, כפילה כפולה, הוא גואל של אמת. זה לשונם בהגדה הזו, כמו שראינו מקור שלוש. ויש עליך לשאול, שאין הרמב"ן, ומנין להם שיאמינו, שמה שמע משה במסורת הזאת כמותם? כן? מי אמר? אולי גואל הזה סתם, מי אמר שככה השם דיבר איתו? אולי הוא שמע שזה הסימן, ועכשיו משקר. מי אמר? יש לומר, תראו צחן את הארץ הרמב"ן, כך קיבלו מיוסף ששמע מפי הנביא אביהם, שהראשון שיבוא ויאמר להם בלשון הזה, הוא יהיה גואל האמיתי. גלוי וידע לפני הקדוש ברוך הוא שלבוא אדם ויכזב בהם, כך הבטיחם. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, לא יכול להיות שיש שקר. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא סתם יעשה לכם פה משיח שקר עכשיו. אם יבוא אדם ויגיד, תדעו שזה אמיתי. זה הבטחה כזו, שזה לא... אבל אומר הרמב"ן, יש לזה גם פתרון. אומר, מקום אחר מצאתי, שורה 13 אני קורא, אמר רב חמא בר חנינא, בן 12 שני עשר, בן 12 נתלש משה מבית אביו. כן? מתי ברח? משה מגיל קטן ברח. קודם כל, הוא גדל בכלל בבית פרו. כן? מגיל שנתיים. ואחרי זה היה בית פרו. הוא ידע מה קורה במצרים, עם ישראל. אבל כשהוא הרג את המצרי וברח, הוא היה בן 12. מתי הוא חזר? בגיל 80. כן, רק תדעו איפה משה היה, נעלם. כן, כתוב בפרשה. וישמע פרו.
את הדבר הזה.
ויבקש לברוק את משה. ומשה ברח. ויבוא למדיין. בפסוק הזה מקופלים 60 שנה. לא מתואר מה משה היה, מה קרה איתו. יש במדרשים, הוא הלך לארץ כוש, היה שם מלך, לימד אותם איך להילחם. 40 שנה היה מלך בארץ כוש, למד תכסיסי מלחמה, תכסיסי מלכות. יש כל מיני מדרשים מעניינים מה משה עבר בכל השנים האלה. בגיל 80 השם התגלה אליו ואמר לו, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. כל פנים, אז הוא נתלש מבית אביו, שורה 14, למה? שאילו גדל בית אביו, הוא בא ואומר להם המעשים האלה, היו מאמינים לו. שאומרים, אתה שמעת את זה מיוסף, מאבא שלך. יוסף מסר ללוי, לוי לקעת, קעת לאמרם. לכן נתלש מבית אביו. וכשהלך והגיד לישראל כל הדברים, האמינו לו. שאמר, ויאמין העם. כמו אדם שיוסף מסר ללוי, שאמר שיעקב גילה סודו ליוסף, והשביע וגילה כי לוי, אמר למשון הזה. תן לו את המקום כאן. אז אם כן, הרמב"ן מתרץ, אין לנו לחשוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר, סיבב, גואל כזה, שלא גדל עם עם ישראל במצרים, כן? שנים הוא בכלל לא היה פה. אין לחשוש שהוא שמע ממישהו את הסיסמה הזאת, כן? אז לכן, כשבא משה ואמר, האמינו לו. כמו, מאיפה הוא יכל לדעת את זה? הוא לא גדל, לא היה בבית אביו, גדל בבית פרו, בכלל ברח מכאן, היה 60 שנה במדיין, אז אין לחשוש שהוא גנב, כן, את הסיסמה והביא אותה. אז זה תירוץ אחד. זה הרמב"ן. כמו שני תירוצים הרמב"ן אמר. אחד, אלה, הבטיחו להם שלא יהיה פה איזה גניבה, לא מי שיבוא ויגנוב. ודבר שני, באמת משה לא גדל בכלל במצרים, אז הוא לא, אין מה לחשוש לזה. לא, כאן לקחת את המקור, תיתן לו את זה. כן, נמצא לכאן. בבקשה. אוי, שתיים. ברוך אתה, אדוני, ואין המלך העולם שהכל יהיה מביאו. אומר, היה אחד מגדולי ישראל, מגדולי הפוסקים בדור האחרון, לפני כמאה שנה, קראו לו רבי יהושע מקוטנה, בעל הישועות מלכו, שוט ישועות מלכו. לו פסקים, מתבססים על פסקיו ב- ב- בדורות האחרונים. 100 שנה, אני חושב.
תקופת בית יוסף?
100 שנה, לא, בית יוסף זה 400-500 שנה. עכשיו, היה 100 שנה, אני חושב. אומר חידוש כזה. שאני אומר לכם, מה זה סימן גאולה? איך יודעים שבאמת זה גאולה? אומר הישועות מלכו, הפקוד יפקוד, זה לא איזה סיסמה שאפשר לגנוב אותה. אלא, פקוד יפקוד זה תהליך בנפש. אם! אומר להם, כאילו משה לבני ישראל, אמר להם יוסף, כשיבוא, הרבה אנשים יכולים לבוא ולהגיד פקוד פקדתי. הגיע הגאולה, קומו נעלי ציון. השאלה מה קורה לעם כשהם שומעים את זה. אנחנו רואים, ואני אומר, זה קשור גם לדורנו, אנחנו רואים שהרבה פעמים ניסו לעורר את עם ישראל, לבוא לארץ ישראל. היו הרבה מקרים, וכבר לא יודע, לפני 500 שנה, גירוש ספרד, לא, הם הולכים למקום אחר. היו פוגרומים, אולי ברוסיה, זה כן קצת עורר את ה... כל מיני, לא באו לארץ ישראל. מגיע גאו, מגיע הזמן, מגיע זה, מגיע איש, עומד איש ואומר, עכשיו הגיע עד הציון. או, כשאנחנו רואים שיש התעוררות של העם לדבר הזה, אז זה הסימן שבאמת, אז לכן פקוד פקדתי, אומר ישועות מלכו, זה תדעו, תרגישו מה זה פועל עליכם. אם תרגישו, כשיבוא הגואל, יגיד, הגיע הזמן הגאולה, ותרגיש שאתם רוצים להיגאל, אז תדעו שזה הגואל האמיתי. כן, זה פעולה בנפש. כן, אז באו? כן? זה בדיוק הרעיון. אנחנו לומדים את זה, זה סימני הגאולה שאני אומר לך שום ממצרים, זה סימני הגאולה של עכשיו. זה מה שכאן כתבתי, ממצרים בדורנו. ממילא, האם גאולה תלויה בתשובה? אז תראו שזה לא תלוי בתשובה, זה תלוי בתהליכים שמתחוללים בעם, שאומרים, הגיע הזמן שנגאל כבר. די ל...
לפי מי זה?
הישועות מלכו, בואי נקרא אותו, במקור חמש. מסורת, כן, הוא מביא את המדרש הזה שיקרנו במקור שלוש. מסורת בידם, כל מי שיבוא ויגיד פקוד פקדתי הוא הגואל. מקור חמש. הוא כבר תמה הרמב"ן, הנה כל זה הבאנו. הוא כבר תמה הרמב"ן, הרי יכול להיות שיבוא רמאי ויגיד מה שיודע מה המסורת. אז מה נעשה? אבל, אז זאת תרץ תרוץ אחר, כן? אבל הדבר מובן לפי מה שכתבו בעלי הלשון. כי כל מקום שנאמר המקור והפעולה, כן, פקוד, פקדתי, ביחד המקור מורה על המחשבה הפנימית. על המחשבה ופנימיות הדבר. וכאן נאמר המקור והפעולה, שתי פקודות הללו הם על פקודת הנפש, שהיא פנימית מהפקודה, ופקודת הגוף. ופקודת הנפש היא תכף מביאת הגואל. כי מיד בבואו, כן, כשבא משה והתחיל להגיד פקוד, פקדתי, סוף סוף בני ישראל התחילו להרגיש, אוי, קשה לנו, אנחנו רוצים להיגאל. סימן שזה הגואל. אם זה מה שפעל עליכם המילים פקוד פקדתי, סימן שזה הגואל. יבוא אחד יגיד פקוד פקדתי, ישיר שירים, לא יודע, זה, זה לא, אם זה לא, אם זה לא מורר את העם להתעורר, אז זה לא, זה לא גאול. כן? נתעוררו לדברים הצבא משפל, זרע עמוסים, פתאום אומרים, מה אנחנו נהיה עבדים, נכנעים לזרע חם, דבר שלא הרגישו עד כה. כן? זה סימן של גאולה. כשהעם מרגיש שהגיע כיבה מועד וצריך להתחיל להתעורר לגאולה, זה סימן של גאולה. כך היה במצרים, כך היה בדורם. שנים ישבנו ושום דבר לא מעורר. פתאום, תורם, מה קורה? עמים נופלים, יורדים. היה מלחמת העולם הראשונה. מיליונים נהרגו במלחמה הזאת. גם רבים מישראל נהרגו במלחמה הזאת. לא כמו בשואה. אבל היה, לא יודע, מיליוני, היה כמות, כמעט מיליון אני חושב, לא?
היינו יותר מסכים היום.
כן, התאספו אומות העולם, כן, בלעז 1917, עוד לא עברו 100 שנה מאז, כן, התאספו אומות העולם, מתי היה מלחמת העולם הראשונה?
14-18.
כן, אז התאספו בסן רמו, זה היה עוד עולם, ודנו מסקנות המלחמה. זה היה מלחמות בין עמים, גרמניה, מה המסקנה של מלחמה? איזה מסקנה, כן? שבאמת הייתה למעשה מכל הסיכום של הוועידת סן רמו? שמגיע לעם ישראל להקים בית לאומי בארצו. זה בעצם מכל זה, כן. אז תורה של מלחמה, זה אז הרב קוק כתב את המלחמה, אורות המלחמה, ומלמד שיש מלחמה בעולם, ראש המשיח מתעורר, וכל זה, כן? על רקע המלחמה, הרב, אני חושב שהרב כתב את זה, אחרי מלחמת העולם הראשונה. הכל זה לעבור רשותם של ישראל. אז פתאום מתעורר, והעמים, העמים אפילו פתאום שמים גם, כן, הגיע הזמן שזהו. העם הזה פה סובל. בכלל, זה לא היה הדיון, הם התכנסו שם לראות איך מונים המשך המלחמות. וזו המסקנה שהגיעו. ואז מתחילה עוד ועוד ועוד זה. 100 שנה, אחר כך יותר 80-90 שנה, התחילה הישג הגדול. עד שהגענו להקמת המדינה, בזמן קצר יחסית, בשביל ההתעוררות שהייתה. עם השואה הנוראה שעברנו, כן, שיש כאלה שאני לא... אנחנו נותנים הסברים לשואה, כן? אבל ודאי יש גדולי סלט שורים בזה, שזה היה האמירה היותר חזקה וברורה, עם ישראל, הגלות זה לא המקום שלכם. בואו לארץ ישראל. אז עוד פעם אני חוזר שם בסוף חמש.
אז מה היה התפקיד? התפקיד של הגלות זה לא היה
בתור עונש? לא, לא, לא תמיד מסתכלים על זה ככה. לא, זה תהליך של...
זה לא עונש על...
כן, יש גם, נכון שזה גם עונש, אבל זה גם... אבל אנחנו לא כל דבר יודעים בדיוק מה גרה, מה... זה, עם ישראל עובר תהליכים. אמרנו בחנוכה, ואת אתה טוב, עבור, וחושך הפני תהום, ויש ארבע מלכויות שאנחנו צריכים לעבור, וזה סדר אלוקי כזה. טוב, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. כי מיד אומר ככה, שורה 9, עוד פעם, הכוח המת. התעוררו להתבונן מצבם השפל, זרע עמוסים, יהיו עבדים נכנעים לזרע חם, דבר שלא הרגישו עד כה, כי כבר היה נכבה בליבם, הרגש הנפשי הזה, כן? היו כבר התרגלו להיות בגלות, ונכבה בליבם הרגש הנפשי הזה. עכשיו פתאום, כשמשה אמר פקוד פקדתי, אז חלה הפקידה הנפשית. זה סימן של גאולה. מה יש עוד מה אתה? זה מקור חשוב. וזה, הוא אומר, לא יוכל לעשות רק הגואל האמיתי, הבא מכוח השם, אשר בידו רוח בשר איש, כן? אז לא היה חשש שמישהו יגנוב את זה. יכול לבוא אדם יגיד, פקוד פקדתי, פקוד פקדתי, לא ירגישו כלום, ולך הביתה, אנחנו לא מאמינים לך. יבוא גואל ואומר, פקוד פקדתי, ואומרים, וואו, נכון, תראה איך אנחנו רואים, זרע ישראל, ביד הראשונים האלה, קומו נעלי ציון, טוב. סימן שזה הגוי. אם תרגישו ככה, תדעו שזה הגוי. זה המילים פקוד פקד. כן?
זה לא מסתדר עם ההתחלה של
הישראל,
כי אז אחוז מאוד קטן באמת בא לארץ והסכים להיגאל, אפשר להגיד, הסכים
להתחיל. מתי? עכשיו?
עכשיו זה כבר מפותח יותר, אבל בהתחלה.
למה? מי שיכל לא בא, היו כאלה שיכלו, לא היו רבים שיכלו ולא באו. רדע, מה? התחיל זהו, הפעלה... עולים בכל הדרכים, מוכנים למות בדרך, מה? כל... או, אז... אבל אין עניין של רוב. אין עניין של רוב. הרב צבי יהודה היה מצטט, יש פה לנתיבות ישראל? מה זה כאן הספר? לא יודע אם יש כאן. חלק א', חלק א', לנתיבות ישראל. חלק א', כן, כן, זה. הרב צבי יהודה, הייתי צריך להביא לכם את זה. היה מצטט מרב אליהו גוטמכר. רב אליהו גוטמכר היה אחת מגדולי חובבי ציון, רבנים שתמכו גם בגאולה הזאת, בצורה הזאת, מגדולי ישראל היה רב אליהו גוטמכר. והוא כותב ככה, ואצלי ברור שאם יקיימו ישראל, שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך 130 משפחות, שתהיה התחלת את הגאולה, גם כשלא יהיו ישראל רואים לכך. 130 משפחות אומר, זה כבר גאולה. זאת אומרת, זה לא צריך להיות עניין של כל ישראל עולים וכל... עצם התירוץ, עצם זה. וכאן, עכשיו הרב מקוטנה שהבינו אותו, נראה לכם רגע עוד מקור, כבר בהקשר זה, מקור 80. שגם פה הרב צבי יהודה מצטט את זה, זה בהקדמה לספר, הרב צבי יהודה הביא בהקדמה לספר, שפה הוא מברר עניינים של גאולה ומדינת ישראל וכל זה, בהקדמה הוא שם את שני הפסקאות האלה, מהרב גוטמכר ומהישועות מלכו. תראו ב-8, הוא בוודאי אומר, הוא מדבר על מצוות יישוב ארץ ישראל בדורנו, הוא אומר, ודאי מצווה גדולה היא, ועל זה נאמר גואל גומל לאיש חסד כמפעלו, גם על הפעולה של מצווה, מקבל שכר, ונאמר שפרך על דרך של... עושה מצווה, יש בו שלמות, ואין ספק, אומר ישועת מלכו, לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, כבר בזמנו, שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלת לגאולה. עצם זה שישראל מתקבצים, קיבוץ הגלויות זה התחלת לגאולה. ונאמר עוד הקבץ המקבציו, ועיין ביבמות דף סמך דלת, שאין השכינה שורה פחות, משתי רבות בישראל, כן? 20 אלף, שכינה שורה, 22 אלף, רבות תמכה בישראל. הוא אומר עכשיו, תראו כאן, הנה עוד סימן, שמלא אותנו הישועות מלכו. ובפרט אתה, שראינו התשוקה הגדולה, גם באנשים פחותי ערך, גם במינוניים, גם בישרים בלימותם, כן? כשאנחנו רואים שההתערות הזאת מקיפה את כל שכבות האומה, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח גאולה, אשר חלקו שהוא ממזכי הרבים, ומעורר את עם ישראל לרואה. כך הוא כותב לאחד ששואל אותו על מצוות ישראל בדורנו שם לפני 100 שנה, הוא כבר אומר, ודאי מצווה גדולה, הקיבוץ זה התחלת, והוא, על, על, על כל הסימני הגאולה שהוא ראה, הוא אומר, כמה שיש את התוארות של כלל האומה, בינונים, רשעים, צדיקים, סימן שזה גאולה. זה עוד סימן של גאולה, כן, שמתברר כאן, וכך היה במצרים. בואו תראו. במקור 6, כתוב ככה, והוא באים מהם, מה שבנו, הפסוק הזה, בתחילת אחד, אתם רואים פה אחד, והיא באים מהם, הרבים מהם. על זה המדרש אומר, תני, מתוך 5 דברים, נגלו ישראל במצרים. כן? תחילו, 5 דברים עוררו, גרמו לגאולה. מתוך הקץ, שנאמר, והיא באים עם רבים מהם, כלומר, הגיע הזמן. קדש ברוך הוא קבע, 400 שנה, מלידת יצחק, הגיע הזמן. כי בא מהם. מתוך צרה, לכתיב, ויזעקו, כמו שאמרנו, ויזעקו אל השם, צר להם. אז ברוך הוא שומע את הזעקה הזו. מתוך צבחה, שכתיב, וישמע אלוקים את נעקתם. מתוך זכות אבות, תכתב ויזכור אלוקים את בריתו. מתוך תשובה, תכתיב אלוקים, וידע אלוקים. גם תשובה הייתה. האם עכשיו הייתה תשובה של כולם? אומר, כאן התורה תמימה, שמביא את המדרש הזה, זה ירושלמי, כי כתוב, וידע אלוקים, ויער אלוקים, יש בחינות שונות, וישמע, כן? תשימו לב בפסוק אחד, במקור אחד, כתוב שם, וישמע, פסוק השני כתוב, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, ויער אלוקים, וידע אלוקים. אז מה זה וישמע, ויזכור, ויער, וידע? מזה המדרש הביא 5 בחינות, כן? של עם ישראל. קץ, בחינות שונות. אז על זה אומר התורה תמימה במקור 7. הראיה מלשון ויער וידע, ידבר על פי הפסוק מה שכתוב בתוספות רבה כאן, שהבינוניים עשו תשובה. הרשעים רק הרהרו, כן? לא שכולם חזרו בתשובה שלמה. היו חלקה, חלקה. ונראה והוא משום שהבינוניים עשו תשובה בפועל, שייך בהם ראייה, זה רואים. אז הקדוש ברוך הוא ראה את תשובתם. הרשעים שרק הרהרו לעשות תשובה, שייך בהם ידיעה בלב. אז זהו, וירא אלוקים את תשובת הבינוניים, וידע אלוקים את הרהור התשובה של הרשעים. זה הקדוש ברוך הוא יכול לדעת. כל פעם אנחנו רואים שהתהליך כולם מתרחש, כולם חוזרים תשובה שלמה, כולם בסדר, עד הקדוש ברוך הוא מתחיל לגאול. יש זעקה של עם ישראל, יש הגיע קץ, יש כל מיני סימנים וכל מיני סיבות שמורים את הגאולה. לא, אדם יגיד, רגע, אני לומד מהתורה. כמו שם, כן, אני גם לומד מהתורה. מה היה? מה היה? בוא נראה מה היה. אף פעם לא ראינו, לא יודע, לא בגאולה מצרים, לא בגאולה של של בית שני. גם כן, מה היה? מה שאתה פעם אמרת, מעטים עלו? בית שני זה היה הכי קשה. כמה עלו עם, כמה עלו עם, עם עזרה לארץ ישראל? לבנות, לבנות, כמה?
50.
עם עזרה? לא יודע. הרבה נשארו בגלות, נשים נוכריות וכל זה. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא עשה גאולה, ונבנה בית המקדש השני, וחזרה לסעוד שכינה, וכל התלמוד התחבר בבית שני.
היה שם הרבה בעיות.
בואו נסעד, בסדר, אבל...
אבל לא, אבל לא
זאת. אבל לא אמרו על זה, זה לא גאולה. אף אחד לא אמר זה לא גאולה, בגלל שעזרה אליהם היא באה, ואת השטוקים, ואת הנתינים, ואת כל האלה, את כל הפסולים האלו אליה, ועם זה היה גאולת בית שני. כן, לא, אני אומר, אבל אחד שבא ואומר, חייב את גולגולה, רגע, תוכיח, איפה היה? מתי ראית שקרה דבר כזה? במצרים זה לא קרה. בגולה שנייה זה לא קרה. גם עכשיו. לכן, אני אומר, הבאתי את זה במקביל למה שכתב ישועות מלכו, שיש התוארות מקיפה. בינוניים, רשעים, צדיקים, זה עצמו גאולה.
עובדה שהיה יום, עובדה שיש חורים מגיעים לך. עובדה שיש חורים מגיעים לך.
איזה שחורים?
לא, אני מדבר על סודן, לא על אתיופיה, אבל זה גרם להתעוררות
הזאת. שלא נאבד פה את ה...
כי ראו מדינה בהקמתה, והם מוצאים לך תעודות זהות של סודנים, ואני לא יודע מה, כי הם לא... וכו'.
היום אנחנו משלימים את העלייה.
טוב, אומר, היה צדיק ירושלמי, ביום ראשון שעבר, ביום שבת שעברה בפרשת ויגש, היה יום פטירתו. לכן תהיה התקשרו אליו, קראו לה רב יוסף לב זוסמן. רב יוסף לב זוסמן, לצהל, היה תלמיד של אב חלאפ. אב חלאפ היה תלמיד של אב קוק. כן? הוא היה צדיק ירושלמי מיוחד. כלומר, עוד שהוא היה קטן, עוד ראה את הרב קוק. הרב קוק היה סנדק שלו. אני לא חשבתי על זה. הרב קוק היה סנדק שלו. הרב זוסמן היה סנדק של אחד הילדים שלי. אז לא חשבתי שזה, כאילו, נגע ברב קוק, כן? לא חשבתי. הרב קוק היה סנדק שלו, הרב זוננפלד היה המוהל שלו. שני גדולי ירושלים באו לברית הזאת. כן. קארו סיפר לי, הייתי קשור איתו, הרב זוסמן. מאז ששוחרר הכותל והר הבית, במלחמת ששת הימים, הצדיק הזה היה הולך כל יום, חוץ מליל שבת, כל יום הולך לכותל, מתפעל מנחה וערבית, חוזר הבית הנח קצת וזה, ובא לעשות תיקון חצות. במשך 30 וכמה שנים, הוא נפטר לפני 12 שנה, במשך 30 וכמה שנים, היה עושה תיקון חצות ליד הכותל. זה היה משהו, היו באים לשמוע את הבחיות שלו, על תיקון חצות, זה תפילות ותהילים, וכל מיני תפילות של לעורר את בניין בית המקדש. היה יושב ובוכה וזה, היו באים לשמוע, לראות מה זה, איך צריך להגיד ציפייה לישוב. וגם היה מיוחד בספירת העומר שלו. היה ספירת העומר, בין ספירת העומר, הוא היה מתפלל ערבית, מי שהיה מברך, כולם היו הולכים, היה נשאר ומתחיל להגיד ספירת העומר. ומנגינה מיוחדת, יש לי, היום באינטרנט, יש את זה בערוץ ישיבה, אתר של בטל נדמה לי, יש שם, תעשו את זה הרב זוסמן, יצא לכם לשמוע את הספירת העומר שלו. היה מתחיל ככה לנגן, ושם יהוד קודש אבריחו שכינתה, בית חינוכים. ככה, מילה, מילה, שעה וחצי, ואיך ספירת העומר. משהו, תמיד נקרא. ככה היה עובד השם, היה עובד בצורה מיוחדת. הוא כתב, אז יש פה אנשים שאנחנו, אז זכיתי לשמוע שורים שלו, ידענו, הכרנו אותו, והתגדלו אותו, וקצת ככה התחברנו לדמות הזאת. מצדיקי ירושלים. אז הוציאו גם איזה ספר, יצא איזה ספר שהוציאו מכתביו, יש לו רשימות שהוא כתב, דברים, היה בנגלה ובנסתר, ככה חיבר חיבורים חשובים. מישהו הוציא איזה חלק מהכתבים שלו באיזה ספר, ולאחרונה, עכשיו לקראת היורצייט של השנה, אז הוציאו איזה שיחה על הגאולה, על גאולת מצרים והגאולה העתידית. ראיתי שם את הדברים, נתנו לי את זה, כמובן שאני קצת קשור, קיבלתי את החוברת הזאת, וראיתי דברים ממש שכל שאנחנו לומדים כאן. אז הנה, הוא אומר כאן בתשע, עושה לכם מהקדמה, עכשיו תראו מה הוא כותב. הוא אומר שבמצרים היו עוד שפקפקו, הוא מדבר על גאולה מצרים והגאולה עתידית. אז זה בדיוק היה מתאים לי הדברים שאני רציתי כאן. ועוד היו שפקפקו בזכותם, של עם ישראל להיגאל, מחמת חטאיהם, שראי ישראל שבאותו הדור היו חוטאים. כמו שכתוב חז"ל בשיר השירים, פרק ב', פסוק ח', סימן ב', בשעה שבא משה לישראל אמר להם, בחודש הזה אתם נגאלים. אמרו למשה רבנו, איך אנחנו נגאלים? וכל מצרים מטונפת מעבודה זרה שלנו. שמעו איזה מצב היה במצרים. אמר להם משה, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם, למדלג על הערים. הנה, הבאתי את המדרש, מקור 10. רבנן אמרו, מה זה כל דודי דוד, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה משה, בשעה שבא במען ישראל, בחודש הזה אתם נגלים. אמרו למשה רבנו, איך אנו נגלים? וכל מצרים מותנים בעבודה זרה שלנו. אמר להם, ואוהל וחפץ בגבולתכם, אינו מבין בעבודה זרה שלכם, ידליק על הערים. זה המדרש, כלשונו. אומר הרב זוסמן, ממשיך, ב-11, הנהגה חדשה הזאת הייתה באור עליון, מעתיק הקדישה, ללא תקוד במעשיהם של ישראל, אלא מכוח ברית אבות והבטחה להם, כמו שראינו בירושלמי, כן? מתוך הקץ, מתוך זכות אבות. לו היו בני ישראל מתוארים לקראתה, בהתעוררות על דתתה, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא שיגלה מיד, הם לא אמרו, רגע, אנחנו לא צדיקים, עוד לא חזרו בתשובה, מי אמר זה גאולה? זה עצמו היקף את הגאולה. אומר הרב זוסמן, אז במצרים. בכל מצב שהם, ללות מעשיהם, יכולה הייתה לרומם את ישראל לגאולה השלמה, היינו בגאולה אחרת. יותר מרוממת, כן? ב-14, הוא ממשיך הרב זוסמן, וכשם שבני ישראל צריכים להיחזק אז באמונתם וביטחונם, כך מצווה עלינו בדורנו. רואים, אני מבין לכם, לא סתם מבין לכם, אני לומד מגדולי ישראל, איך לקרוא את השורות. גאולת מצרים וגאולת... ספר שמות זה ספר הגאולה, לא רק של מצרים, של דורים. צריך ללמוד ממנו ספר הגאולה. אני משתדל בשיעורים האלה, ללמד את העיקרון הזה.
וגם בפרש המשודרת, השריבות והגאולה, השריבות והגאולה. זה מגביל זה מוזגה.
בוא נראה, מקור 14, כשם שבני ישראל צריכים להתחזק בנתם ביטחונם, כך מצווה לנו לבדורנו להאמין, שורים לנו לגאולה, ושלמדנו רבנו, הגרים חרלאפ, כן, זה היה מרוב ורבו, הוא אמר, אני לא זז הידי, הייתי קשור עם הרב זוסמן, לא זז הידי מתוך ידו, כך הוא היה קשור עם הרב חרלאפ. בצעירותו נפטר הרב קוק, הוא היה בן 10, 12, רגע, אבל כבר ידעו, החבר'ה הירושלמים ידעו, שהוא כזה דבוק ברב קוק. וכשהרב קוק נפטר, אז מי שככה הכירו אותו אז, כרב יותר זה, היה הרב חרלאפ. הרב צ'יודה היה... לא, עוד לא התגלה. לקח עוד זמן עד שהרב צ'יודה התגלה. לקח עוד כמה שנים. אבל הרב חרלאפ, אז הוא אמר לי פעם, הוא אומר, החברים שלי בעץ חיים, עץ חיים זה היה תלמוד תורה, שכל גדולי ישראל למדו פה בירושלים בעץ חיים. הוא גם למד בעץ חיים. כן, שם היה, הרב אריה לוין היה שם משגיח בישיבה הזאת. היו גדולי ישראל למדו בעץ חיים. אז הוא אמר לי, כשנפטר הרב קוק, אז החברים שלי בעץ חיים אמרו לי, עד עכשיו היית קוקיסט, בטח עכשיו תהיה חרלפיסט. אז הביא אני הרב זוסמן. הם היו כאילו, ציאני, כאילו, הוא עלה, הרבה שם היו חרדים בעץ חיים, אבל הוא הלך, הוא דבק ברב קוק. אז הוא אומר ככה, אז אחר כך היה, כשנפטר הרב קוק, הוא הלך לרב חרלה. שורה 4, מקור 14. הגאולה העתידה, כותב הרב חרלאפ, לגודל תוקפה וגבורתה ונפלאות קדושתה, אין בכוח שום המון מעשים טובים לחייב את הופעתה. לא בגלל שיעשו מעשים טובים היא תופיע, וגם לא הפוך, כן? אלא היא כולה מתנת אלוקים. ולכן הגאולה העתידה היא או כולו זכאי או כולו חייב. שביות הדור כולו חייב, כן? אז דווקא רואים יותר שאין הגאולה לפי ערך המעשים הטובים, ומתגלה חסדו יתברך לעמו ישראל. וכן מפורש בלשם, היה בעל הלשם, אחד מגדולי המקובלים בדורנו, בדור של הרב קוק. בעל הלשם, למה נקרא בעל לשם? קראו לו רבי שלמה אלישיב, הוא סבא של הרב אלישיב של היום. ובעל הלשם חיבר ספר, לשם שבו ואחלם. הוא גבור בהר הזיתים לא רחוק מהרב קוק. בעל הלשם. בעל הלשם היה זקן, הרב קוק היה צעיר, בהפרש של שנים. והרב קוק, הבעל הלשם, למד עם הרב קוק, גם כשהוא היה צעיר, בן 20, הוא לימד, למד איתו. ופעם שבאו ודיברו ככה, כנועים בירושלים, נגד הרב קוק, אז הרב אלישיב השתיק אותם. ואמר להם, מה אתם מכירים את הרב קוק? אני למדתי איתו ילות שלמים ביחד. הרב קוק, הוא אמר, בעל הלשם, העיד על הרב קוק. הבעל הלשם עצמו היה מקובל גדול. הוא אמר, יש שיטות בקבלה. יש שיטת הרשש, ויש שיטת הארי, ויש שיטת הרמק. יש שיטות בקבלה. אבל הרב קוק מאחד את כל השיטות. ואני יכול להעיד עליו, שאין רז דאניסלי, אין סוד שמוסתר ממנו. אמר בעלי שם הרב קוק, שהרב קוק עוד היה צעיר לימים, בין 20 ומשהו. זה היה בעל הלשם. אז הוא גם כותב, תראו מה הוא כותב על הגאולה, הוא חי מפורש בלשם. מקור 14, שורה 9. לעתיד לבוא, יתגלה האור, אור הזה, שלא בזכות ומעשים טובים כלל. כמו שכתוב, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. ויהיה אז הגילוי הזה בקביעות תמיד. כי לעתיד לבוא, יתבטל היצר מכל וכל, ויהיו אז כולם צדיקים. כי זה מה שיהיה לעתיד לבוא, אז לכן כרגע זה לא תלוי במעשים בכלל. שורה 14, כל היהודים האחרים של החיי עולם הבא אינם תלויים באמת רק בברית, ברית אבות שלא תמה, ולא בזכות, והוא ברית אבות וישראל, והברית לא תופעה לעולם. וכן אומר רבינו תם, בתוספות, בנוני, בשבנוני, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. ועוד הוא מוכיח, בעל הלשם, הרב צבי יהודה, תמיד, עכשיו אני שמח, תמיד אני זוכר שהרב צבי יהודה מצטט את הלשם הזה. עכשיו פה אני רואה את הלשם הזה בפנים, כאילו מכאן שהרב חרב גם כן מצטט, הרב זוסמן מצטט אותו. הוא אומר, כי יש סוגיה, אני קצת צריך לגעת בה, זה שיעור בפני עצמו. מה שרציתי פה לראות לכם, האם גאולה תלויה בתשובה או לא. זה מופיע בגמרא, הדבר הזה. האם מסכת סנהדרין, דף צדיק זין עמוד ב', מתחילה שם סוגיה. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, לא, כן. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. אם לא עושים תשובה, לא נגלים. רבי שואה אומר, בין כך ובין כך נגלים. ואז הם מתחילים להביא כל אחד פסוקים להוכיח את השיטה שלו. רבי אליעזר אומר, הביא פסוקים כאלה, רבי שואה תוקף אותו פסוקים כאלה. עוד פעם, זה מביא פסוק, זה מביא פסוק. זה פסוק, עד צדיק ח' עמוד א'. בסוף, מביא רבי שואה איזה פסוק, וכתוב שם בגמרא, תראו בשורה 5, במקור 15, לא הבאתי את כל הגמרא, אבל הסוף הוא, ושתק רבי אליעזר. ושתק רבי אליעזר. מה לא מדהים את זה ושתק? אתה יכול להגיד שתק, טוב, עוד לא. כן? אבל בירושלמי, שמביא את זה, כתוב ויסטליק רבי אליעזר. כן? ויסטליק, זה כאילו כבר, הוא סילק את השיטה שלו. שזה תלוי בתשובה. לומד מזה, אז הוא מביא כאן עכשיו, אני קורא לכם במקור 14, שורה 18. מצטט הרב זוסמן את בעל הלשם, שלומד מהגמרא בסנהדרין, שגלות לא בתשובה. זה המסקנת הסוגיה, הוא אומר. וכן אמרו בסנהדרין צדיק ח', אין בן דוד אלא שכולו זכאי ודור שחייב. ואין בגרא בתיקוני הזוהר שאמר שוודאי באופן השני, בדור שכולו חייב. וימות המשיח אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. וכן שם בסנהדרין צדיק ז', סוף עמוד ב', במחלוקת של רבי אליעזר רבי יהושע, ולבסוף שתק רבי אליעזר. וכמו שמבואר שם, והרי אותה, רבי אליעזר גם כן רבי יהושע, שהגאולה נתלה בתשובה, הוא מעשים טובים כלל. אז הוא לומד, על בעל הלשם ככה, הכריע את הסוגיה, שזה לא תלוי בתשובה. וכן כתב הרמב"ן בפרשת האזינו, שהבטחת הגאולה עתידה אין בה תנאי בתשובה ועבודה, אלא היא מובטחת לבוא על כל פנים. היית שם. כך גדולי ישראל היום מכריעים את הסוגיה, מתוך סוגיות יציאת מצרים, מתוך זה, ככה נאמין בדבר. הדבר עוד מיוחד שיש בסוגיה הזאת. מה?
עם ישראל לא יחזור למותיו, אבל מה זה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו פשוט?
לא, יחזור. בסופו, גאולה שלמה ודאי צריכה שהם יחזור. אבל השאלה אם היום שאנחנו רואים תופעה של גאולה, כן, שמתרחשת, לא על ידים ששנימים, בהירה וזה, אני קורא לזה גאולה? אומרים לך גדולי ישראל, אומרים לך הגמרא, כן. אפשר להכריז את זה גאולה, זה לא תולי בתשובה, זה נקרא גאולה, לזה אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, אבל ודאי שכל היהודים העתידיים בסופו של דבר, אנחנו צריכים שיהיה יותר ויותר, לא יודע אם כולם זהו, אין לי הוכחה שכולם, כשהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול ולהופיע דברים, אז הוא מביא, זה לא תולי בה.
אבל 50% זה נראה לי הכוונה.
שיהיה רוב אתה אומר, לא יודעים.
רוב, בדיוק.
יש הרבה זה. ראיתי על ברית מילה, 99% עושים ברית מילה. 99%. היה איזה כתבה. למרות שהם אומרים שיש קצת כאילו ירידה, היה 100%. עכשיו יש קצת, יש כאלה שמקטרגים, מקטרים על זה שכאילו זה לא בריא ולא ככה, יש עיכובים.
זה לא רק זה, זה גם פשע
שהולכים
ומקטרים בבגץ שלא יבלו את בניהם.
כן.
מה זה צריך להקים זעקה? אבל כל העולם שותק.
כן. לא, אז יש...
עזוב את העולם, זה אנחנו בתוכנו כל החיים מתווכחים.
אתה לא מדבר שום דבר, למה?
טוב, בוא בוא נעשה.
זה מפריע לו ללמד.
לא, למה.
זה דבר על המילה. עמוד, מקור 15, ההמשך של הסוגיה שם, עם גאולת לאה בתשובה או לא, בשעתו רבי אלעזר, תראו במקור 15, כתוב אחרי זה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה זה קץ מגולה? שנאמר, ואתם הרי ישראל יפיכם תיתנו, ופריכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אז דנים שם, ואמר רבי אבא, זה המשך למה שהיה קודם. זה המשך למה כתוב, ואמר רבי אבא, לא כתוב, זה לא אומר בפני עצמה, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואמר רבי אבא. אז למדים, ואמר רבי אבא, כלומר באמת גולה לא תלויה בתשובה, ועוד תדע שלא תלויה בתשובה, אלא יהיה קץ מגולה. כשתראה פתאום שארץ ישראל, שאלפיים שנה לא כלום, היה פה שממה יבש, איפה שאתה, ישראל באים, שמים איזה משהו באדמה, צומח, איזה יבול, שלא נראה כדבר הזה, תדע שזה קץ מגולה, לא צריך סימנים אחרים, האדמה תוכיח, כן? אומר רש"י, כשארץ ישראל תדבר אותה בעין יפה, זה הקץ. לא צריך סימנים. ועכשיו גם לא גדל. עזבנו שם, זה לא גדל. לכו תשאלו את הערבים, לא גדל. כל מה שהיה, איזה פירות הוצאנו משם. עכשיו יש חלק מתושבי גוש קטיף, עברו לנגב המערבי. אדמה אף פעם חולות. לא עשו שם כלום. הקימו חממות, הקימו... איזה יבולים. יש לי זכות שיש לי חתן שעובד שם. איזה יבולים. היינו ביום העצמאות לפני שנתיים, מכון מאיר, והלכנו שם לראות את חולות חלוצה. כתבנו, הוצאנו, תפוחי אדמה, גזר מהאדמה, ככה, אתה עושה ככה, מה יוצא לך? איזה יבולים הוצאנו שם. כתבנו והבאנו הביתה, לראות את הגאולה במו עינינו. קץ מגולה!
בכל שנותיי, במקומי הקודם...
הוא היה קיבוצניק, תראה צבי.
לפני ירושלים, הקיבוצים על ידינו אמרו, איך זה יכול להיות שאתם בשבת לא עובדים, אנחנו עובדים והיבולים שלכם יותר.
יותר, טוב. אמר הרב צבי יהודה, מקור 17, אנו מוצאים אצל חז"ל הגדרה ברורה מאוד של קץ גלותנו, אחרי דף שלם, שם צדיק ח', צדיק ז', חשבונות והגדרות מיסטיות מאוד מאופלות, מופיעה הגדרה ברורה מאוד, שאין גלויה ממנה. אין לך קץ מגולה מזה. זה פסוק ביחזקאל. ואתם הרי ישראל נפשכם תיתנו, ופריכם תיסעו לעמי ישראל כגבול לבוא. יחזקאל אומר, זה יהיה הגאולה. יש פסוק זה, שני חלקים. קודם כל יציבו אלוקי לארץ הזאת, שכל כך הרבה שנים הייתה שמומה, תיתן פירות, ולא לגויים, אלא לעם ישראל. וזה מתקשר עם קיבוץ גלויות, כי קרבו לבוא. אלה שני צדדים של גאולת ישראל אלוקי האחד הזה, שמתחדשים עכשיו בתוכן על ידינו. רש"י מסביר, מה זה קץ מגולה? שתיתן ארץ פריה בעין יפה. רחבה, אז התחיל לבוא קץ. ואין לך קץ מגולה יותר. אומר הרב צבי יהודה, זה הוא כתב לפני 40 שנה. עכשיו הקדוש ברוך הוא קצת התפייס עם הארץ בשלמותה. היו זמנים שהקדוש ברוך הוא היה ברוגז איתנו. זרק אותנו מהארץ, וגם היה ברוגז עם הארץ הזאת. והשיממון התמיד בתוכה. גם המצב הבריאותי היה נורא. מחלות, קדחת, כן, היה פה, כן, סרחונות, עד כדי שאנשי המדע קבעו שיש סכנה לפשוט להתיישב כאן. עכשיו, ברוך השם, אין סכנה, זאת ארץ חיינו, ארץ בריאותנו. אם כן, יש שורה 16, יש תראות בעינינו הפקוחות, שמר שם מתפייס איתנו. מתפייס עם עד הקיבוץ גלויות, מאמריקה, מרוסיה, מכל העולם. וכשיהיה פה 10 מיליון יהודים, יוכר באופן חד מאוד שהרוגז יסתלק. כמו כן לגבי, זה הרב צבי יהודה אמר כשהיו 2 מיליון, כן? הוא לא אומר, עוד מיליון. הרב צבי יהודה היה לו סבלנות, היה לו זה. כשהיו פה 10 מיליון, יוכרע הקף, כן? גם זה כבר זה רוב יושבי עליה. אז יוכר באופן חד מאוד שהרוגז יסתלק. כמו כן לגבי הארץ, הייתה שומה מקוללת, עכשיו היא מבורכת, נותנת פירותיה בעין יפה יום יום, יש בננות יפות, במקום אחר יש ענבים יפים, יהודה, כן, זה הקץ. מי שלא רואה את זה, ילך פעם בשבוע, נמחנה יהודה, יראה שם את כל הבסטות ויחזור. תגיד, עוד לא השם כיתו, כי רב חזור. איזה שפע. אתה לא יודע מה לקנות, אתה לא יודע מה לבחור. איזה שפע. כן, גם לזה ב-18 נסיים, וזה אומר הרב צבי יהודה, אוי לו לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מהשכן אביהם. מצב הגלות הוא בלתי נורמלי לעם ישראל, ולשכינה האלוקית שגלתה עמנו. ולא להם מלמד, זה כל העולם כולו. וגאולתם של ישראל ביתה ובזמנה, לא בזכותם היא תלויה. לא במעשיהם, בצדקתם היא נגמרת. ההכרח וחוק ההנהגה האלוקית, עולדת גאולתם של ישראל. כי מצב הפירוד הזה בין ישראל למקומם חייב להיפסק. מצב זה בלתי נורמלי בכל היצורה כולה, והמצב הבלתי נורמלי הזה לא יתמיד, ולכן ישראל חוזרים לארצם או למקומם. גאולתנו הולכת ונמשכת למרות כל העיכובים, כי בא מועד.